אנחנו נפתח עם פרשננו אבי בלום, עורך דין אבי בלום, באולפננו ברחובות. שלום, בוקר טוב אבי.
בוקר טוב ומבורך.
מה שלומך?
בסדר גמור. אז מה, לא ייתן לנו להתרחץ בהפרדה כמו שצריך?
לא נלך לשם.
תשמע, האמת שאתה צודק, וגם נתניהו צודק.
למה הוא צודק?
כי תפסת מרובה לא תפסת, וכאן חברי הכנסת...
מה פירוש תפסת מרובה? יש הסכם, יש סעיפים חתומים, הליכוד חתם על הסכם קואליציוני, היום זה הרחצה ברשות הטבע והגנים, וחמץ בפסח, ואומרים לך זה לא מתאים עכשיו, תחכה עם זה, לא יודע למתי, ויש עוד סעיפים אחרים, ועוד מעט תקציב החינוך בתקציב המדינה, וחוק הגיוס,
אבל אי אפשר ועוד שלל סעיפים שאני לא זוכר. אי אפשר פשוט לעשות הכל ביחד, אי אפשר לבלוע הכל ביחד, זה ממש תפסת מרובה לא תפסת, מסתערים על מערכת המשפט מלמטה עד למעלה, יש לך פתאום את הצעת החוק של ש"ס בהשם אנו בוטחים, מלמטה עד למעלה, יש לך פתאום את הצעת החוק של ש"ס בהשם אנו בוטחים, את מיקי זוהר, את גפני, יש 100,000 מפגינים, אתה רוצה שכל הזעם יופנה אלינו? זה לא לעניין, לדעתי. אני אז אולי חושב... צריכים לעשות חושבים, אני שמעתי
לא, אני חושב הפוך, שנייה אבי.
אם זה בכלל היה נכון להתחיל את המתקפה הזאת של לוין על ההתחלה.
אבל רגע, עצמה. יש כאן כבר הפגנות גדולות ברחובות במוצאי שבתות של אנשים חילונים, כועסים וזועמים, שיהיה להם עוד כמה דברים לכרוס, הרי הם יעשו את ההפגנות האלה נגדנו על הסעיפים האחרים אחרי הרפורמה המשפטית, שיכניסו את הכל עכשיו בתוך הבלנדר של ההפגנות, שיפגינו על הכל, כבר בחבילה אחת גדולה. מה זה משנה מה צועקים שם?
שמהכל לא יצא כלום. זה תמיד עניין של תהליכים, נכון שמה שאתה עושה בתחילת הקדנציה, ומה שאתה לא עושה בתחילת הקדנציה, קשה לעשות אחר כך, אבל צריך לעשות סדר עדיפויות, מה חשוב יותר ומה פחות, בשיתוף פעולה של חברי הכנסת, ולקדם את מה שצריך. כל אחד יורה לך משהו, בלי לתאם בכלל עם סיעה אחרת, בלי לתאם עם החברים שלו בתוך הסיעה. ואף אחד לא יודע בכלל מזה, אז אחד ששואלים אותו, הוא יודע, הוא לא יודע, הוא כן בעד, הוא נגד, וככה זה נראה. אין לך גיבוי לא למה שהציעו קבוצת חקי משס, שדרי עכשיו מבקש מהם למשוך, ומה שגפני הציע, אף אחד לא ידע מזה, אפילו בתוך עשייה שלו.
נדיר, אם, זה טוב? אם באשם אנחנו בוטחים על השטרות, הסתדרנו עם זה 75 שנה, אנחנו בוטחים באשם גם אם לזה לא כתוב על השטרות. ואם אתה צריך לכתוב את זה, כנראה שחסר משהו בביטחון. אני יכול לקבל, זה בכלל לא רלוונטי.
כן. אבל הנה עכשיו סמוטריץ' למשל, אתה יודע, אתה רואה שבישיבה שלו עם נתניהו, הם החליטו לגדור את התקציב לסכומים מסוימים, וכולנו מבינים לאן זה מתגלגל. זה בסוף התגלגל על החינוך החרדי מן הסתם, לכל ההבטחות שהם הוסמסו. אז אתה צריך לעשות לעצמך, לשבת עם החברים שלך, כמו שאתה יושב בניהול של חברה.
אז אני אתן לך עוד דוגמה, אני רואה כותרת...
אתה בונה יעדים, אתה בונה לוח זמנים, אתה מחליט מה לפני ומה אחרי, ולא יורה מהמותן כל בוקר כדי לקבל כותרת.
זה לא לראות מהמותן ו... לא, זה לא כפי של הכותרות. אוקיי, אני אתן לך כותרת נוספת הבוקר בישראל היום. בממשלה מתכננים שורת צעדים חסרי תקדים שיעבו מהפכה במדיניות הישראלית ביהודה ושומרון, אישור אלפי תוכניות בנייה, סיפוח של מיליוני פלסטינים, הוצאת המינהל האזרחי מידי משרד הביטחון, חלק מהדברים האלה בתוך הסכם קואליציוני. אבל שנייה, למה לא לחכות עם זה? למה היום לצאת עם זה? למה לצאת עם הכותרות האלה ולהציס את השמאלנים הבוקר? למה לא לחכות עם זה לאחרי הרפורמה במערכת המשפט?
אני מסכים איתך, אבל תראה, הדתיים לאומיים... לא, בדיוק, זה מה שאני אומר. הדתיים לאומיים והימין יודעים איך לעבוד. הם שמים את הדברים הגדולים בהתחלה, מתמקדים במה שחשוב. מה שחשוב להם זה יהודה ושומרון, והסיפור של הרפורמה המשפטית, שפחות חשובה לנו, לנו היא חשובה באספקטים מסוימים, אבל לא בעוצמות שלהם. ולא, אין לנו עניין כאן לשים עכשיו שופטים חובשי כיפה סרוגה, ואף שופט חרדי לא ילך לשם. אנחנו יודעים מה היה בשעתו עם הרב דייחובסקי ומרן הרב אלישיב. אבל איפה מה שחשוב לנו? אני לא רואה למשל עד עכשיו שום כותרת או שום מידע על פגישה, על העניין שלה, אולי אנחנו טועים והכל מתחת לרדאר, ואז כל הכבוד להם, אבל זה לא נראה ככה. מה שהם עושים, נראה שהם רצים ישר לפרסם. איפה הסיפור של החינוך החרדי, של השוואת המעמד, של הגיל הרך שנוגע
אלינו? זה בתוך תקציב המדינה.
נחיה ונראה. אז למה הם לא, למה על זה הם לא מדברים? למה על זה לא עושים ישיבות?
כי זה חלק מדיוני התקציב שיתחילו עוד מעט. אמור להיכנס לשם. אין לך מה להעלות את זה היום, כשעוד חודש יגיע תקציב המדינה לכנסת.
למה אין דרישה? הרי בסוף לא היה תפקיד של שר אוצר. אז למה אין דרישה שבכל דיוני התקציב יושב גם גורם חרדי? יושבים נתניהו וסמוטריץ', מה שאני שומע לפחות, והם כבר מתכננים איפה לעשות קיצוצים. אני מבטיח לך איפה לא יהיו קיצוצים. לא יהיו קיצוצים למשל בכל מה שנוגע להתיישבות ביהודה ושומרון, ואתה תראה פתאום כל מיני דרך, כל מיני, כמו שנתניהו עשה במסע ומתן, שפתאום יוצא, החרדים רוצים כך ורוצים כך, כדי שאנחנו נאלץ להתקפל, אתה תראה שיהיו שם התקפלויות. וזה בין השאר ענווה מזה, שאתה שם את הפוקוס במקומות הלא נכונים. אתה חוטף זעם, ואז אומרים לך, כבר כל הציבור מתקומם, על דברים שבסוף גם לא יושמו, והם פחות חשובים. הדבר הכי חשוב עכשיו באמצע החורף זה ללכת לחופים או למעיינות. אפשר לחכות עם זה, יש דברים יותר בוערים. שים אותם על השולחן, אבל שוב, קטונתי, אתה שואל זו דעתי, זאת אומרת, אני חושב שאתה צודק, צריך לעמוד על כל דבר שהוא יקוים, לבנות איזשהו לוח זמנים, אבל לעשות גם סדרי עדיפויות, מה חשוב יותר? עם זה לפתוח, ובעיקר, בעיקר בתאום. האם את, לא יכול להיות שכל אחד יורה מהמותן כל יום, בציונות הדתית זה לא קורה, בעוצמה יהודית זה לא קורה, למה זה קורה אצלנו?
טוב, אני בסך הכל דיברתי על הצביעות. כשהחרדים מבקשים את הדברים שלהם, זה לא הזמן, אבל כשאחרים מבקשים ודורשים דברים שלא נוגעים לדעת ומדינה, אז הכל בסדר, ולא מפחדים מהתקשורת. נתניהו הוא זה שלימד שצריך להפסיק להתרגש איך קורא לזה? גופי התעמולה.
ולעתי גם נתניהו מתדלק את זה. זאת אומרת, נוח לו לבלום את מיקי זוהר, נוח לו לבלום את גפני. והוא מצטייר כגורם השפוי בממשלה, הנה גפני בלם את נתניהו בלם את החרדים. אז זה מה שקורה כשאתה יורה, ורק אחר כך הולך לדבר עם החברים שלך, עם ראש הממשלה ועם כולם. אבל בסדר, קטונו למתוח ביקורת, ונקווה שבדברים...
אני לא, אני רק רציתי להציף פה מראה, מראה בין שני הדברים, אני... באמת, אני חושב שאם יש דברים, אם צריך להעביר, צריך להעביר את כל מה שהובטח. אם לא, אז תמתינו עם הכל, עם הכל, כולל הכל. לא לקדם שום דבר עכשיו, שום דבר עד אחרי הרפורמה במערכת המשפט, שזה באמת הסיפור הגדול. טוב, אבל בוא נתקדם ונדבר על היום שאחרי אריה דרי, אתמול סיים את תפקידו כשר בשני המשרדים, מינה את הממלא מקום שלו, איך מתקדמים הלאה? איך מחזירים אותו לשולחן הממשלה?
תשמע, יש כאן תהליך מאוד מעניין. נתניהו, כשהוא היה בדרך לבית של דרי, לאחיו שהוא בצרה, ואתה יודע איך זה, כמו הייתי לאחרונה ברוי שבע ברכות, כל אחד מדבר על אח ומתכוון בעצם לעצמו, לצרות שלו. והוא, מה שהוא התכוון לעשות, זה להציע לו את מודל 96, שעבד לא רע. גם אז דרי היה 3 שנים האיש הכי בכיר בממשלת נתניהו אחרי ראש הממשלה, מחוץ לממשלה. הוא הלך עם עורך דין מיכאל רבליו, בשביל זה הוא הביא גם אותו, כי החוות דעת שלו הייתה שבגץ, כמו שאמרנו, גם סגר את המנעול וזרק את המפתחות לים. דרי לא הסכים לוותר. עכשיו, דרי מציג את זה, והוא גם צודק בעניין הזה, אפרופו הפתיח שלנו. יש כאן מאבק, כשאתה מנסה לתפוס הכל, ואתה במלחמה הראשונה ממצמץ, מרים ידיים, אתה משדר לכולם שבסוף, עם כל הדיבורים הגדולים, בגץ עושה מה שהוא רוצה. זאת אומרת, אם יש לנו חקיקה, יש לנו רוב בכנסת, אי אפשר להרים ידיים, גם אם אחר כך הוא יפסול את זה, נתמודד. ולכן מה שהוא ירד הרעיון של ראש הממשלה החליפי ירד, נתניהו לא רצה בזה, אני מבין שגם בתוך הבית הבינו בבדיקות שלהם שזה המהלך הכי לא בגיץ, זאת אומרת אפשר בעצם לפסול גם אותו למרות שהרף של ראש ממשלה פסילתו גבוהה יותר, אבל גם הם היו יכולים להסתמך על אותם נימוקים. ומה שהולכים זה, אתה יודע, יש בסוף את משה ארבל ידידנו שהוא עכשיו מתעסק רק בזה, וצוות של משפטנים ינסו להעביר בחקיקה את הסעיף הזה בחוק יסוד הממשלה שמונע התערבות, כדוגמה זה מה שעכשיו עולה, מונע התערבות במינויים של הממשלה, אבל תראה, בניגוד לפעם הקודמת שהציפו מראש את התוכניות, הפעם הם מאוד מאוד משתדלים לפעול מתחת לרדאר כדי לא לאפשר לבגץ ולכל החונטה המשפטית להיערך מראש, עוד לפני ששמו את ההצעה לשולחן.
הבנתי. טוב, תכלס אין לנו אבל עדיין את הדרך... לתקן את מה שצריך לתקן.
תראה, יש הצעה, הנה הצעה למשל, תיקון חוק יסוד הממשלה, להגיד לך שזה יעבור בבגץ, זה מניח שיהיו עתירות, יהיה יותר קשה לפסול את זה, כי בכל זאת זה חוק יסוד, אז תגיד אולי שזה פרסונלי.
לא יגידו עכשיו בוא נחכה לאחרי הרפורמה במערכת המשפט, כשאז יהיה יותר קל להעביר הרבה דברים בלי שבגץ יוכל להתערב?
דרי לא מוכן, תראה, מבחינתו זו לא בעיה של...
למה לא מוכן, אבל זה לא להציס, אבל בכל זאת, בוא נחכה לאירוע הגדול.
מבחינתו זה לא בעיה שלו, אלא בעיה של נתניהו. זה קודם כל. ככה הוא מציג את זה. ותראה, יש גם צדק במה שהוא אומר, כי כולם באמת שאלו, מה אכפת לך? שב בבית, תנהל את שס, תהיה בפורום ראשי הקואליציה, לא קרה שום דבר, מה האסון הגדול? אבל האמת שמי שיצא מנצח בסוף השבוע שעבר זה בגץ. וזה מחלחל מטה, משדר מסך. עכשיו תראה למשל מה היה השבוע. היה הכנס הזה בכנסת, שאתה יודע, כולם גדשו את המסדרונות, אפילו את איצי כהן ראיתי מסתובב בחניון, כמעט עשה תאונה שם, פגוש אל פגוש, כולם הגיעו, גדשו עד למי שמכיר את אולם ירושלים בכנסת, כנעלות ירושלים על ראש שמחתם, החשסניקים הגיעו ממש עד למזנון שם, גדשו את המסדרונות. עכשיו, מה שיצא, וכולם התייצבו סביב נתניהו, סביב דרי, כשדרי עוד היה יחסית המתון שבחבורה, אז היה חלק מהמשחק ונתניהו. עכשיו, יצא מזה משהו מאוד מעניין. יצא משם מצמוץ ראשון של היועצת המשפטית לממשלה. בגלל שהיא הרי פימפמה בכל מקום, שהיא הולכת על העניין של הנבצרות, כשאתה רואה את גליקמן, את אברמוביץ', את מוטי גילד, זה אנשים
כל דוברי התעמולה.
נכון, ניזונים בצינור ישיר, בוא, או מדשתיק שמה, אילתה שתי קומרים, אז מדשתיק שמה מן הניח עלי, כמו שאמרו חזל, ודאי היה פה. הנה נתה מהפרסום, ואני די, לפי מה שאני שומע, הוא גם הגיע מתוך הפרקליטות. עכשיו, היא בזה, ניסתה להם על נתניהו. הכנס הזה, והמילים החריפות שנשמעו, עכשיו זה כנס משמעותי, או בעוד אספקט, בגלל שבפעם הראשונה, לא לוין לבד, אלא כולם סביבו, כולל אוחנה,
עמדו ודיברו,
ישירות על בית המשפט העליון, על המגלומניה, על היהירות, זה לא היה עד היום. זה לא היה, זה היה מענה של כל הקואליציה.
זה גם אומר, אלה שחושבים שנתניהו ימתן וכולי וכולי, נתניהו לא נשמע ממתן בכלל. כלומר, הוא איתם על מלא.
הוא רוצה למתן, הוא ממתן את מיקי זוהר, את גפני, הוא יודע למתן, הוא לא רוצה למתן. יכול להיות שהוא יקבל לחץ אמריקאי, אבל גם שם, אם אתה רואה שולחים את רוטמן, ויש להם גם שם, אתה רואה פתאום פרסומים בעיתונאים אמריקאים, בזירה האמריקאית ביבי יודע לומר את המילה האחרונה, לפחות ודאי שיש לו טון ומשקל. אבל חרגנו רגע, אני רוצה גם להשלים את העניין הזה. עכשיו, בנבצרות, הם הוציאו את המכתב הזה, שבו הם אמרו לה שזה יהיה כמו סירוב פקודה, שזו תהיה החלטה שדגל שחור מתנוסס מעליה, זה היה, אם אנחנו נשווה את זה, כמו שימוע לפני פיתורין. הם בעצם אמרו לה, אם את תלכי על הצד הזה, לא יהיה משקל, אנחנו פשוט לא נכבד את האמירה שלך, וגם התפוטרי. והיא מצמצה ראשונה, כי מה היא אמרה מיד? שהיא בכלל היא לא דנה, שלושה ימים, אתה יודע, משבת, הם דאגו גם שזה יהיה בשבת, שלא יוכלו להגיב החרדים מיד, משבת כולם מדברים והיא שותקת. עכשיו, אבל מה שהכי מעניין בתגובה שלה, שכשהיא אומרת לא התקיימו דיונים, היא לא התייחסה, היא לא התייחסה אבל לטון של הפנייה, ולא היה כדבר הזה, שפונים ליועץ משפטי, אומרים לו, זאת תהיה החלטה שדגל שחור מתנוסס מעליה, זה היה מכתב שהוא נזיפה, שבעצם אומרים לה, אנחנו לא שמים...
זה צעד אחד לפני הדחה, בעצם, זה מה שהיה משתמע מהמכתב. ממש צעד אחד לפני הדחה,
כן, עכשיו, וזה קרה בגלל הלחידות הזאת, ובגלל שלא הכפיפו ראש. תאר לך, שהיו אומרים, בסדר, בגץ קפה עלינו, אז אנחנו מרכינים ראש, אני מתפטר, ואני לא אהיה שר שלוש שנים, לא היה נולד המכתב הזה, לא הייתה הלחידות הזאת. עכשיו, זאת אומרת, כשרואים את דרי, אומרים, אני לא מבטר, אז כולם אחריו, הם מבינים שכאן בקרב הזה, לוין לא עומד לבד, ונתניהו לא עומד לבד, ולא שמחה רוטמן עומד לבד, אלא זה רוחבי, והם הרוויחו עוד דבר אחד, לוין הרוויח, אולי עשה עוול לדרי בפרסום ההחלטה, אבל הוא הרוויח עכשיו את השותף הכי קנאי שיהיה בממשלה. במקום שדרי יהיה הגורם הממתן, זה שבגץ עמד לימינו, הוא יהיה עכשיו השותף הכי מיליטנטי. ושום פשרה לא תבוא בחשבון, לפחות מצידו, אלא אם כן נתניהו ירצה בפשרה. בסוף זה תלוי בו.
טוב, לפני שנסיים, שני עניינים משפטיים וערכיים, ואנחנו מה שנקרא, המשפט ואנחנו, שתי החלטות שהתקבלו בהם האחרונים בשתי מערכות שונות לגמרי, ואין קשר בין אירוע אחד לשני, מלבד ההקשר הדתי שלו, בירושלים בית המשפט חייב את המנהל קהילתי בהר חומה לפתוח בריכה בשבת, כי התושבים החילונים דרשו. וסיפור שני שקרוב אליך לבית שלך, לרחובות, זה בית משפט מחוזי בלוד שמחייב את מועצה האזורית ברנר להקים מקווה באיפה זה? בבית אלעזרי. להקים מקווה, כי חלק מהתושבים דורשים מקווה במקום, והוועד המקומי והמועצה האזורית נגד, אבל בית המשפט כופה על כל הגופים האלה, תקימו מקווה ובהקדם, ושלמו פיצויים של, לא סליחה, לא פיצויים, אלא הוצאות משפט של 100,000 שקל העותרים, שתי קצוות, שני אירועים שונים, פה בעד, פה נגד, פשוט לא יאומן איך מערכת המשפט שלנו מתנהלת, בלי להיכנס לפרטי הפרטים ונימוקים.
מעניין לנתח מי השופטים, מעניין לנתח, לא, אני לא יודע מי השופטים.
בלוד, בלוד,
שופט בשם... ומי מינה אותם?
הבנתי. מי מינה ומתי? באיזה משמרת, בדיוק.
בירושלים זה נראה כמו תגובה אוטומטית לתהליכים שקורים. זה באמת החלטה שקשה להבין אותה, ראיתי גם את ההחלטה, החלטה שקשה להבין אותה,
על זאת, החומה.
בשכונה חרדית. כן, כן. זו החלטה שקשה להבין אותה, ואני חושב שבממשלה אחרת היא לא הייתה מתקבלת, אפרופו הזעם שמופנה כלפינו, וזה בסדר לחטוף, אבל גם צריך לדעת להשיב.
כן, טוב, אחד מהפעילים האלה בהר חומה לפתיחת הבריכה, הוא מי שזוכר אותו, יוסי חביליו, שפעם היה היועץ משפטי של עיריית ירושלים, שהחרדים סבלו ממנו קשות, אז הנה הם ממשיכים, ובאזור שלך שמה, תשמע, סיפרו יפה שבית משפט מחייב להקים מקווה. צורך של תושבים. אולי עם אותו נימוקים. לא, אולי אמרו לך שמשפטנים, פה זה צורך חיוני לתושבים מקווה, ולהבדיל גם שם, צורך חיוני בבריכה בשבת. לך תדע.
תראה, יש את המושג תובל ושרץ בידו, אז כאן בהפוך על הפוך אפשר להגיד שתובלים עם שרץ ביד אחת, ומקווה ביד השנייה.
טוב, יש מיד איך לתקן, איך לטבול ולטהר את מה שתימו שם.
אבל בוא נראה, הרי ההחלטה מן הסתם תתהפך בערכה שמעליה. כי להערכאות הגבוהות יותר, שם עדיין לא הצליחו להכניס את השופטים השמרנים, למעט העליון במחוזי, זה המקום הכי בעייתי מבחינת שופטים.
למרות שזו עתירה מנהלית, ובגץ לא מתערב הרבה.
אז הייתה עתירה שם, אוקיי.
עתירה מנהלית. הייתה
עתירה בבית משפט מרכז?
מחוזי, כן, במרכז.
מחוזי מרכז, אוקיי.
פחות סיכוי שזה יגיע לבגץ, כי זה... זה הבגץ עצמו, זה הרי עתירה מנהלית נועדה לחסוך תהליכה לבגץ.
לא, אבל יכול להיות שהם יגישו עכשיו על זה עירור, אתה יכול להגיש עירור. על החלטת בית משפט לעניינים מנהלים, אתה יכול להגיש עירור בבגץ.
טוב, זה לא בא על חשבון אף אחד, לא, זה בסך הכל לעזור לתושבים. טוב, אנחנו נסיים בזה.
אני יצא מהבית עכשיו בתחושה שדברים טובים קורים דווקא פה.
באזור שלך.
מה, אגב, אפרופו, אני מבין שבנושא הקירוב, ואולי זה שווה שיחה עם האנשים שעוסקים בכך, בשיחה בפני עצמה, גם שם יש איזושהי תחושה של הלאום כנגד הארגונים האלו. גם אנשים שבאים רק בטוב.
אני אומר לך על זה משפט, יש לי תחושה שבחודשים הקרובים אנחנו נראה התעוררות מאוד גדולה של כל הפעילות של ארגוני הקירוב, לא כי הם יתגברו פעילות, אלא בגלל דרישה מציבורים רבים, שתמיד בתקופות של הסתה ושל שיסוי ושל כל הלאום שאנחנו חווים, תמיד זה מייצר גל של מתעניינים בעולם התורה, בעולם התשובה. תחושתי שזה מה שיקרה בחודשים הקרובים. אבל שווה לעקוב.
בניגוד לעבר, יש חצי עם שהוא איתנו. וזו התחושה. ואת זה הרווחנו ביושר כשהיינו איתם באופוזיציה ולא מצמצנו.
בהחלט. עורך הדין אבי בלום, תודה, בוקר טוב ובשורות טובות.
בוקר אור. כל חי תמיד איתי.